שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נלמד על העניין להתכונן לקראת ראש השנה, ויש לנו הלכה פשוטה בגמרא ש 30 יום לפני החג צריכים להתכונן לקראת החג. כל חג אנחנו צריכים להתכונן משום שזה החג נקרא מועד, אלה מועדי, זה המועדים שלנו, ומועד זה בעצם מפגש. המפגש עם הקדוש ברוך הוא, מפגש עם ריבונו של עולם. תמיד בתורה יש שני צדדים. כמו שאנחנו מתחילים חודש אלול, אנחנו אומרים, אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת, אני לדודי ודודי, זה צד של הקדוש של אני. אז זה מצידנו, זה מתחיל המהלך מצידנו. ואני פונה, אני מתקדם לדודי, לקראת דודי, לקראת הדוד שלי. הדוד זה אהוב, זה הקדוש ברוך הוא, זה רמז לקדוש ברוך הוא, אבל הכוונה, בחינת הדוד זה מי שאוהב אותי, מי שרוצה לחבק אותי, זה הדוד. במשפחה הדוד זה המקום הכי כיפי, כי אין לך חובות כלפי האחיינים, אתה בא, אתה מחלק סוכריות, מחלק מתנות, זה הדוד. ובשיר השירים, כשאנחנו אומרים אני לדודי, זה בעצם הבחינה שהקשר בינו לבין קדוש ברוך הוא קשר של אהבה, קשר של ידידות. דרך אגב, קראנו את זה בפרשה, בנים אתם לשם אלוקיכם, התרגום אנקלוס אומר, בנים אתם לשם אלוקיכם, כי אנחנו עם סגולה, סגולה הוא מתרגם חביב, חביב, כן, חביבות, אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש לנו קשר מיוחד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקשר המיוחד הזה, הוא משתנה לפי הזמנים. הוא גם משתנה לפי הזמנים, לפי החגים. ולכן החובה להתכונן 30 יום לפני החג, זה כדי להצליח את המפגש הזה עם ריבונו של עולם. 30 יום לפני חג פסח צריכים להתכונן. למה? כי חבר חג הפסח, הקדוש ברוך הוא פוגש אותנו. איך הוא פוגש אותנו? הוא יפגוש אותנו בתוך גואל. הוא יוציא אותנו ממצרים, ואנחנו צריכים לצאת ממצרים, לתת לו להוציא אותנו ממצרים. תמיד יש לנו את שני הצדדים, מצידו ומצידנו. תמיד, היום זה הג' אלול, אנחנו, זה ההילולה של הרב זצ"ל, של הרב קוק זצ"ל, וגם של תלמיד בנו, הרב צוקרמן, הוא היה תלמיד של הרב זיהודה, ומורי ורבי, רב יהושע צוקרמן זצ"ל, הוא גם נפטר בגימל באלול, ותמיד הוא היה מדגיש את העניין הזה, שאנחנו לא מתחילים את התהליך, לא מתחילים את עבודת השם. זה תמיד מצידו, תמיד מתחיל ממנו אלינו. אתה לא יכול להגיד שאתה מחדש משהו. אין דבר כזה שאדם עושה משהו שלא קשור לקדוש ברוך הוא, שלא מחובר לקדוש ברוך הוא. זה ברור שכל עבודת השם זה תמיד מתחיל מצידו. ואיך שזה אצלו, אני צריך לדעת איך להמשיך אותו במציאות. למשל, ואני אתן לכם דוגמה פשוטה, לגבי החג הכי פשוט, זה חג הפסח. אמרתי, בחג הפסח הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לצאת ממצרים. אם הוא יתברך, מוציא אותי ממצרים, אז בליל הסדר, אני צריך לצאת ממצרים. אם בליל הסדר, אתה לא, מבחינה נפשית, מבחינה אמונית, אתה לא רוצה לצאת ממצרים, אתה לא רוצה לצאת מהמצרים שלך, אתה לא רוצה להיות אדם חופשי וכו', אז אתה לא, בעצם אתה לא חוגג את חג הפסח. ולא לחגוג חג הפסח, זה לפספס את המפגש עם ריבונו של עולם. תדעו לעצמכם, בליל פסח, בהגדה, באמצע ההגדה, אתה קם, אתה אומר, לא, לא, אני לא רוצה לאכול, אני רוצה לצום, אני רוצה לעשות כיפור, יום כיפור היום, אני צם ומתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש סליחה מריבונו של עולם. אז כשלעצמו זה טוב לבקש סליחה, אבל זה לא הזמן. יש זמן לכל דבר. יש זמן לכל דבר. והחוכמת הקבלה, זה כל עניינה, זה לדעת מה הנהגת השם באותו רגע. מה הנהגת השם באותו רגע, ואם אני יודע מה מצידו הוא עושה, מה פעולה, מה הנהגת של הקדוש ברוך הוא, אז אני ידע להתאים את עצמי לאותה הנהגה. בשבועות, אותו דבר, בשבועות זה זמן מתן תורתנו, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה. ובזה שהוא נותן לנו את התורה, מה אני צריך לעשות מצידי? לקבל את התורה. ולכן אנחנו ערב שבועות, בלילה של ליל שבועות, אנחנו קוראים תיקון, לומדים תורה, מתכוננים לקראת קבלת התורה, כי אנחנו שואפים ורוצים לקבל את התורה. אבל זה תמיד מתחיל ממנו. ואנחנו מתאימים את עצמנו ביחס, בהתאם להנהגה שלו. יש לכם שאלות? שאלו, כי שיעור בלי שאלות זה לא שיעור. זה לא, כן, אנחנו לא באוניברסיטה, אנחנו רוצים ללמוד. זה ודיברת הבם, זה דיבור. אז למרות שיש מיקרופון ויש מצלמות ויש מסוקים, צריך לשאול שאלות. אז כל הדאגה שלנו זה להכיר באמת מה הנהגת השם באותו יום. אנחנו טועים לחשוב ש... ועוד פעם, הדוגמה הפשוטה של יציאת מצרים, כי זו הדוגמה הכי קלה, כשיצאנו מצרים, יצאנו, ופתאום היה אדם חכם ששאל את השאלה, מה התאריך היום? והסתכלו בלוח שנה, וראו שהיום זה תת זעין 15 בחודש ניסן. מה הוא החליט לעשות? הוא הכריז שכל תת וב בניסן, כל יום ה-15 בניסן של כל שנה, אנחנו נזכור את יציאת מצרים. מה זה אומר? זה אומר שהאדם חושב שהיה אירוע, אירוע מאוד חשוב, יציאת מצרים, אבל האירוע הוא זה שקבע את חשיבות של היום. יש את האירוע, יציאת מצרים, ובגלל שזה קרה באותו יום של 15 בניסן, אז עכשיו, ה-15 יום מניסן, יש לו את החשיבות. כי האירוע נתן את החשיבות לאותו היום. בסדר? בתורה זה לא ככה. בתורה זה הפוך. זה הזמן שיש לו את הסגולה להביא, לחולל את האירוע. דיינו, הזמן יש לו את הסגולה משלו. הזמן מזמין את האירוע. אם אתה צריך לצאת ממצרים, זה רק ב-15 בניסן. כי היום 15 בניסן הוא מסוגל להוציא אותנו ממצרים. וזה לא יהיה ביום אחר. זה לא יהיה בתת זין, וזה לא יהיה ביוד הלט. זה דווקא תת וב. וכל תת וב ניסן, כל 15 ניסן של כל שנה, יש אותה הנהגת השם שפועלת, ולפני יותר מ-3,000 שנה, ב-15 בניסן, בשנת 2448, זה יצא לפועל שכל עם ישראל יצא ממצרים. אבל מה שחשוב לנו לדעת, שהיום הוא מסוגל. ונכון, זה נכון, שאנחנו, המדרש, החכמים, תורה שבעל פה מספרים לנו שהאבות קיימו את המזוות, נכון? שאתם יודעים שאברהם אבינו אכל מצות וכו'. אז מה העניין? זה ברור שהזמן של יציאת מצרים הוא קיים בשנה. אבל מבחינה לאומית, וברגע שזה לאומי זה מחייב את כל הדורות של עם ישראל, זה קרה לפני 3,000 שנה בתאריך מסוים. אבל אותו היום של תת זין בניסן, הקדוש ברוך הוא ברא אותו ככה שהוא מסוגל להוציא אותנו ממצרים. זה שבועות אותו דבר, זה יותר מסובר, כי זה וב, מחלוקת וב בסיוון, השישי בסיוון, או השביעי בסיוון, אבל נגיד שישי בסיוון הוא מסוגל מבריאת העולם, נכון? יום השישי, יום השישי, השישי בסיוון. מבריאת העולם אנחנו יודעים שהיום המסוגל כדי שנוכל לקבל את התורה, דווקא זה שישי בסיוון. אם אתה מקובל גדול, אתה יודע את המסוגלות או את הסגולה של כל הימים של השנה. אתה מקובל מאוד גדול, כל זמן הוא שונה. ולכן אתה לא יכול להתפלל שחרית במנחה ומנחה בערבית. אתה יודע, יש תשלומים, אבל זה נושא אחר. יש זמנים מסוימים, כוונות מסוימות, ואתה לא, וברוך השם, שיש לנו את ההלכה שמגלה לנו במעשים מה מתאים. לבוקר, מה מתאים לחץ צהריים, מה מתאים לערב, כי כל זמן זה הנהגה השם שונה.
מבחינה לאומית או
חתית? מבחינה לאומית זה התגלה, מבחינה לאומית זה קרה. אני מקיים את כל המצוות של חג הפסח, כי מבחינה לאומית עם ישראל יצא ממצרים. כשזה היה רק בסיפור של האבות, זה היה סיפור האישי של אברהם אבינו. וזה לא חייב את כל הדורות שלו. זה לא חייב, אולי זה מחייב את המשפחה שלו, אולי, אבל לא דורי דורות של עם ישראל. מי מחייב את דורי דורות של עם ישראל? רק האירוע שקרה לאומה הישראלית. כן, נימח.
אם יש
נוסח
קבוע ביום, 10-8 בעמידה. למה יש? אם הנהגה שונה.
נכון, אז אני לא מקובל, אבל זה נכון שכל יום, זה התפילה, למרות שהנוסח הוא אותו דבר, הפעולה בנפש היא אחרת. ההוכחה שזה לא רק העמידה. כל מה שאומרים בבוקר, שזה קריאת ברכות השמה, או הפסוקי דזמרה, התפילה היא שונה. התפילה היא כן שונה. העמידה, אתה צודק. העמידה לכאורה, הנוסח הוא אותו דבר. אבל המעמד הנפשי, באותה עמידה, באותה 18, הוא גם צריך להיות שונה. כי אתה לא אותו בן אדם בבוקר, או באחרי צהריים, או בערב. וגם הכוונות שלך, התכוננות שלך, התחברות שלך, כי תפילה זה להתחבר עם הבנות של העולם, בבוקר הוא שונה משאר הזמנים, הרגעים של היום. בסדר? ולכן, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להתכונן לקראת החג, ולכן לגלות, אנחנו צריכים לגלות את הייחודיות של אותו היום. אם אנחנו מכירים את הייחודיות של היום ראש השנה, אז אנחנו נדע בעצם מה עליי לעשות בראש השנה. ברוך השם, שכל הלכות החג הם עוזרות לנו להתכונן לזה. דיינו נכון, אתה רוצה לצאת ממצרים? אם אתה לא אוכל את המצה, אתה לא תצא ממצרים. אם אתה לא שותה את 4 כוסות, אתה לא תצליח לצאת ממצרים. אם אתה לא קורא את האגדה ומספר את יציאת מצרים, זה לא יצליח. אז ברוך השם שהלכות החג הם כן מכוונים אותנו לזה. אבל אנחנו צריכים להבין לעומק מה זה לצאת ממצרים, מה זה לקבל את התורה, ובנושא שלנו, מה זה ראש השנה? כאילו, מה הייחודיות של היום הזה, היום הדין, תחילת השנה? אנחנו צריכים להעמיק ולדעת מה קורה בראש השנה, כדי שאני אהיה, נגיע מוכן ביום הדין, בתחילת השנה. כדי לדעת מה הייחודיות של ראש השנה, אנחנו צריכים לדעת מה קרה באותו יום. אז אתה יכול להסתכל מבחינה לאומית מה קרה, בעם ישראל, מה קרה באלף בתשרי, באותו יום. זה חשוב ככה, זה ילמד אותנו מה קורה בראש השנה של כל שנה. אבל גם מבחינת הפרטים היחידים, מה קרה לאברהם, מה קרה ליצחק. ואנחנו נקרא בגמרא, לפי דעתו של רבי אליעזר, מה קרה ביום ראש השנה. אז תראו, תקראו את המקור ראשון פה, במקורות, יש לנו מקור ראשון, שזה מסכת ראש השנה, מובא במסכת ראש השנה, בתלמוד בבלי, כן? בדף יוד עמוד ב'. ושמה אנחנו מעבירים את הברייתא המפורסמת ביותר בש"ס. יש מחלוקת מתי נברא עולם. יש מחלוקת רבי אליעזר, רבי יהושע. פה אני מדגיש, אנחנו מדברים רק לפי דעתו של רבי אליעזר. הבאתי רק את דעתו של רבי אליעזר, ואני אגיד בעל פה את דעתו של רבי יהושע. למה זה חשוב? כי כנראה שהלכה נפסקה כמו רבי יהושע, מהר"ל מתרץ את שני הדברים, ואנחנו ניכנס ואנחנו נראה. אז בואו ניכנס. תניא רבי אליעזר, תניא, רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות, בתשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה בת לה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, בתשרי עתידין להיגאל. אוקיי, זה הברייתא, לפי דעתו של רבי אליעזר. רבי אליעזר, מה אומר בעצם? אומר שבתשרי נברא העולם. יפה. אז מה ייחודיות של ראש השנה, לפי זה? שזה בריאת העולם, לפי רבי אליעזר. בסדר? נברא העולם בראש השנה, לפי רבי אליעזר. בתשרי נולדו אבות. יפה. אנחנו יודעים שזה ספר בתנ"ך, בספר מלאכים, מזכירים את הירח, את החודש, ירח זה חודש, ירח האיתנים. ככה זה נקרא. איזה חודש ירח האיתנים? החודש השביעי, שזה חודש תשרי. ומי הם האיתנים, איתני העולם, האיתנים של העולם? זה האבות. ומה הוא אומר, הוא כותב רבי אליעזר, שנולדו אבות בתשרי. יפה מאוד, נולדו אבות בתשרי, כי הם נולדו בירח האיתנים. מי הם האיתנים? האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, הם האבות שלנו. ולכן, אנחנו יודעים שנולדו בתשרי. אבל מה הבעיה? תסתכלו בהמשך. בפסח נולד יצחק, נכון? אז מה הבעיה? מי זה אבות? אברהם ויעקב. אז זה מה שאומר רש"י. רש"י אומר, כשרבי אליעזר אומר נולדו אבות, זה רק אברהם ויעקב, כי יצחק נולד בפסח. בסדר? זה קצת מוזר, לא? למה אתה אומר נולדו אבות? אבות זה 3, אבל יש לך רק 2/3 מהאבות. קצת מוזר. יש כאלו שרצו לתארץ, לא מצאתי מקור. אם יש מי שיש לו מקור, התירוש שאפשר לתת אולי, שנולדו אבות, שאנחנו יודעים שאנחנו תוקים בשופר, בסדר? בשופר של איל. למה? לסגור את אלו של יצחק. נכון? את האיש של יצחק ועקדת יצחק. למה? כי יש מחלוקת מתי קרה עקדת יצחק. האם זה היה בראש השנה, או האם זה היה ביום הכיפורים. אנחנו, של מנהג של כמה ספרדים, שהם קוראים את השיר הזה, הפיוט הזה, את שערי רצון, נכון? העוקד והנעקד. אנחנו קוראים אותו גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים, את שערי רצון, נכון? פותחים את ההיכל וקוראים. אבל למה? כי בעצם יש מחלוקת. האם העקדה הייתה בראש השנה, או האם הייתה ביום הכיפורים. אבל לפי, גם אם אתה אומר ראש השנה ביום הכיפורים, זה לא משנה, כי זה בחודש תשרי שניהם, וזה אומר שהעקדת יצחק קרתה בחודש תשרי. יש כאלו שרצו לומר שיצחק, בעצם, יצחק נולד בפסר מבחינת פיזית, ביולוגית, אבל הוא הפך להיות אב של האומה הישראלית, ומדרגת האבות, זה דווקא היה בעקדה. אז נולדו אבות, כאילו, המעמד של האבות. יצחק, בתוך יצחק, נכון שהוא נולד בפסח, אבל המעמד של האבות, המדרגת האבות של יצחק, זה דווקא קרה בעקדת יצחק. מה עוד קרה בחודש תשרי או בראש השנה? זה חודש תשרי כנראה. נפקדה שרה רחל וחנה בראש השנה. סליחה, רחל וחנה. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. איזו פרשת אנחנו קוראים בראש השנה? אז אנחנו קוראים את העקדה, אבל גם לפני העקדה, מיום הראשון, אנחנו קוראים והשם פקד את שרה. למה? כי השם פקד את שרה בראש השנה. מה הכוונה? פקוד, פקוד יפקוד. לפקוד הכוונה לזכור. אז השם זכר את שרה ביום ראש השנה. כי ראש השנה, אחד מהשמות של ראש השנה, זה גם יום הזיכרון. אז באמת הקדוש ברוך הוא זכר את שרה בראש השנה. את מי הוא זכר גם? הוא זכר את שרה, הוא זכר את רחל, וזכר את חנה. עכשיו, למה הוא צריך לזכור אותם? כי הם היו עקרות. ולכן, כשאומרים שנפקדה שרה רחל וחנה, הכוונה, הוא זכר אותם שהם היו עקרות, וברוך השם, בירך אותם, ועכשיו הם יצאו מהעקרות שלהם, והם יכולות עכשיו להביא ילדים לעולם. וזה קרה דווקא בראש השנה. ולכן ככה מסבירים שפקד, השם פקד את שרה בראש השנה, ויצחק נולד בפסח, 6 חודשים אחרי זה. בסדר? בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. מתי יוסף הצדיק יוצא מבית האסורים, יוצא מבית הכלא? דווקא בראש השנה. בראש השנה, וכאן זה בפן הלאומי, של הלאומי, בטלה עבודה מאבותינו במצרים. דיינו, יצאנו במצרים בניסן, אבל כבר 6 חודשים לפני יציאת מצרים, בעצם עם ישראל הוא מפסיק לעבוד עבודת פרך. בסדר? כולם חוזרים למקומות שלהם, מקומות העבודה, חוזרים לחיים הגלותיים שלהם. זה אולי אחד מהסברים למה יצאו רק 20% מעם ישראל. למה? כי 6 חודשים לפני יציאת מצרים, אז כבר אנשים חוזרים למעמד שלהם. הם כבר לא עבדים. וכנראה, הם רצו להישאר במצרים. תראו לעצמכם שאחרי השואה כולם היו חוזרים לבתים שלהם, למקומות העבודה שלהם, והיו מכבדים אותם וכו וכו. אז מי היה עולה לארץ ישראל? לא כולם היו רוצים לעלות לארץ ישראל. אז פה אותו דבר. הם בטלה עבודה, אין כבר עבודה, עבודת פרך במצרים, 6 חודשים לפני היציאה בפועל של המצרים במצרים. אומר רבי אליעזר, זה נכון שבניסן נגלו, לא מקריש את זה, שהגאולה, גאולת מצרים זה היה בפסח, בניסן נגלו, אבל בתשרי עתידי נגל. הגאולה העתידה דווקא, זה יקרה דווקא בחודש תשרי. זה עד כאן דעתו של רבי אליעזר. ישנו את רבי יהושע, הוא חולק עליו. אומר, לא, בריאת העולם זה היה בניסן, הכל בניסן וכו'. אמר על מפראג מתרץ. הוא אומר, רבי יהושע ורבי אליעזר אומר בתשרי זה מבחינת המחשבה. עלה במחשבתו לברוא אותו עולם בתשרי, ובפועל הוא ברא אותו בניסן. ככה מתרץ המהר"ל. בסדר? יפה מאוד. עכשיו, מה חשוב לי לדעת? חשוב לי לדעת שיש דעה של רבי אליעזר שבתשרי נברא העולם. עכשיו, תקחו את הדף השני. סליחה, לבנה הדף השני, אני שואל אתכם, למה קראנו את כל האירועים, המרועות שקרו בתשרי ובראש השנה? כדי לאפיין, לדעת, להגדיר מה מיוחד באותו חודש תשרי, אבל במיוחד באותו יום של ראש השנה. אז ראש השנה, הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, יום הזיכרון, פקד את שרה, חל וחנה, יוסף יוצא מבית האסורים, בת לעבודה מאבות אדומים ממצרים, נולדו אבות וכו' וכו'. אתה יכול להגיד, זה גאולה. מה הכוונה גאולה? זהו, אנחנו כבר לא עבדים, יוסף הוא כבר לא בבית האסורים, יהיה גאולה, גאולה מסוימת. ואתה אולי יכול גם לדייק איזה סוג של גאולה, זה התחדשות. התחדשות. באמת יוסף, הוא יוסף, אבל הוא יוסף בבור. הוא יוסף בבית האסורים, שיושב בבית האסורים. כשהוא יוצא בבית האסורים, הוא עכשיו יהיה משנה למלך במצרים, הוא יוסף אחר. הוא עכשיו היוסף שעם ישראל מצפה לו, כדי להביא את הגאולה, כדי להביא את משיח בן יוסף. קורה בראש השנה, שבאותו יום של ראש השנה, יש התחדשות של חיים. התחדשות של חיים. זה לא חידוש גדול מאוד. למה? כי זה מה שאנחנו מאחלים לכל אחד מאיתנו. שיהיה לנו שנה טובה. היום יש כאן מיני ביטויים, שנה טובה, זה שינוי לטובה. יש שינוי, יהיה התחדשות. אנחנו רוצים להתחדש בראש השנה. וזה קרה לשרה. שרה היא הייתה הקרה, אז זה שרה. אבל שלא יכולה להביא ילדים לעולם, ופתאום בראש השנה, פתאום יש התחדשות של חיים. היא יוצאת מהמצב שלה, מהקרות, ופתאום היא הופכת להיות אישה שהיא יכולה להביא ילדים לעולם. כן. הוא במילה תשחי. כן, זה הראשית. זה הראשית. כן, זה הראשית. תשרי זה, אנחנו יודעים, מראשית שנה, אומרת הגמרא דורש את הפסוק, מראשית שנה עד אחרית שנה, אמר רב נחמן שיש התחדשות דווקא בחודש תשרי, שבראש השנה, הוא אומר, מראשית שנה זה ראש השנה, שיש התחדשות הנהגת השם דווקא בארץ ישראל, הנה השם אלוקיך הבא, ותשרי זה בעצם הראשית. נכון. כן. מה שונה מפסח? פסח זה לידה. כשאתה בבטן של אמא, אתה לא קיים. כשהיינו במצרים, לא היינו קיימים. רק פרו, הוא יודע להגיד, להגדיר, שעכשיו הוא הנה עם בן ישראל. זה הראשון שקורא בשם הנה עם בן ישראל. אבל זה היה כאילו אדם שהוא מסתכל באולטרסון, אדם הרופא, רופא נשים מסתכל באולטרסון, הוא רואה את העובר. אבל העובר הוא עדיין בתור הרחם, הוא לא יוצא. בפסח יצאנו. זה הלידה שלנו. בראש השנה יש לך אפשרות של התחדשות. של התחדשות של החיים שלך. זה קורה בראש השנה. כמו שאמרנו, יוסף הוא חי, אבל הוא חי לא החיים האמיתיים שלו. יוסף, הייעוד שלו זה לא להיות בבית הכלא, זה דווקא להיות המלך. אומרים שכל הפרנסה שלך נגבה בראש השנה. זה כולל הכל. זה נכון שזה דווקא, זה ראש השנה, יש כאלו שאומרים שזה יותר חומרי, כאילו החיים, כאילו ממש חיים ומוות, חיים והאפר של החיים. בשבועות זה יותר אולי רוחני. זה התחדשות רוחנית. אבל בסדר, בוא נגיד שיש התחדשות של כל העולם. שרה שעכשיו נפקדה. זה רוחני או חומרי? זה גם זה וגם זה. זה התחדשות של חיים. יוסף שזה באמת עזורים, זה התחדשות של חיים. עם ישראל שכבר לא עבד. זה גם סוף סוף, כאילו הוא חוזר לחיים. כן? לא רציתי לשאול? יפה. כן, נכון. יפה מאוד. אז יש לנו, אז זה אומר שבראש השנה הקדוש ברוך הוא, אז מי פועל את ההתחדשות הזאת? אז ברור, זה הקדוש ברוך הוא פועל. הוא פועל, הוא מחדש, הוא בונה אותנו מחדש. וחודש לפני, חודש אלול, אתה, וזה מובן עכשיו, אתה צריך להתכונן לקראת ההתחדשות הזאת, היצירה החדשה שתקרה בעזרת השם בראש השנה. אני רוצה להרגיע את כולם, זה לא, ראש השנה זה, נכון, זה יומיים, גם בחוץ לארץ, היהודים שחיו בחוץ לארץ, הימים, שני ימים טובים, בסדר, זה ככה כל הזמן, בפסח, בשבועות וכו'. אבל בארץ זה יום טוב, זה רק יום טוב אחד, חוץ מראש השנה. ראש השנה זה עבודה כל כך קשה וכל כך יסודית, שאנחנו צריכים יומיים של עבודה. יש קצת שוני, ביום הראשון, ביום השני, מבחינת הדינים, קשה, רפא, אבל לא, בלי להיכנס לזה, זה יומיים של העבודה. למה? כי אתה, הקדוש ברוך הוא, סליחה, הוא יוצר אותך מחדש, הוא בורא אותך מחדש, ואתה צריך להתכונן לזה. חודש לפני אתה מתכונן ליצירה החדשה, להתחדשות הזאת. שאם אתה פוגש יהודי בחודש אלול, הוא אומר לך, בעוד חודש, בראש השנה, אני אהיה אדם חדש. אדם חדש. ואנחנו רוצים לדעת איך עושים את זה. זה לא, ספוקוס, זה לא משהו, זה עבודה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, כדי להבין איך עושים את זה, אנחנו, בהמשך, אנחנו נלמד איך חנה, כי היא גם נפקדה חנה בחודש, בראש השנה, איך היא הצליחה להתחדש. וזה כל הנושא שלנו, שאנחנו נלמד מהצדקת, הנביא החנה, שזה גם ההפטרה, זה לא בכדי, זה לא לחינם, שזה ההפטרה של ראש השנה. דרך ההפטרה אנחנו רואים את ההתחדשות של חנה, ובזכותה אנחנו נלמד על עצמנו, איך אנחנו בעצמנו נצליח להתחדש באותו יום של ראש השנה. אבל לפני זה, כדי להעמיק יותר בעניין של הייחודיות של אותו היום, אנחנו ניכנס פה, בדף השני יש לכם, את הר"ן. יש לנו את הר"ן. אז הר"ן זה הפירוש של הר"ן, זה הפירוש על הר"ף בש"ס, בדפי הר"ף, והר"ף הוא מביא, אז הוא מביא את המשנה, אנחנו, אתם קוראים למעלה, במקור ראשון ובאמצע, המשנה אומרת בארבע פרקים העולם נידון. יש ארבע בעצם ראש השנה, אבל זה ארבע זמנים, שהקדוש ברוך הוא דן את עולמו. אבל מה הוא דן? אנחנו נראה תכף מה המשנה אומרת. המשנה אומרת שבפסח על התבואה, דיינו, הקדוש ברוך הוא, בסדר? הוא יושב ודן, שופט, מחליט כמה תבואה יהיה בעולם. ובאיזה יום זה קורה? זה דווקא בפסח. בסדר? אנחנו לא חקלאים, אני לא חקלאי, לא יודע אם אתם חקלאים, אבל דווקא צריך, אולי כן, בפסח לחשוב על זה, שאתם זוכרים שפסח, העומר, הקורבן העומר, זה כדי להתיר את התבואה החדשה. למה? כי באותו יום של פסח, הקדוש ברוך הוא דן את כל התבואה. בעצרת, עצרת זה שבועות, אנחנו מביאים את הביקורים, אתם זוכרים, אבל בעצרת, הקדוש ברוך הוא דן את עולמו על עניין הפירות האילן. כמה פירות האילן יהיו בעולם? מדהים. בראש השנה, זה גם הזמן של דין. בראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום, שנאמר, יותר יחל ליבם, מבין כל המעשה. מה זה לעבור כבני מרום? כל אחד מהפירושים, זה לומר שהקדוש ברוך הוא דן, כל אחד בא לפני הקדוש ברוך הוא, כל באי עולם, באי עולם הכוונה, כל הגויים. וגם עם ישראל. גם כל היהודים, כל הבריות, כל האנושות, בא לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שופט ודן כל אחד ואחד מהעולם. דרך אגב, מבחינת הלכתית זה מעניין, שאפשר בראש השנה להגיד לגוי שנה טובה. בסדר? למה? כי גם הקדוש ברוך הוא דן אותו באותו היום. מה הצרה? מה הצרה הזכורה? שמה? הוא לא יודע את זה. אנחנו יודעים את זה, זה כבר חודש לפני שאנחנו מתכוננים לראש השנה. אבל הוא בא בראש השנה, הגוי הזה מסכן, הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא דן אותו היום. זה עצוב, לא? זה עצוב. אז אולי צריך להתחיל, לא, לא רוצה להם. הכל, האנושות כולה. דת זה לא טבע, נכון? זה המצאה של הבני אדם. זה פילוסופיה דת. זה דבר מוסלמית, אומר נוצרות, והכל זה מחשבות. אני מדבר על כל, בעולם הכוונה, על כל יצירת כפיו של הקדוש ברוך הוא. כל האנושות, הקדוש ברוך הוא שופט כל אחד ואחד. גם עם ישראל, להבדיל בין קודש לחול, בין עם ישראל לעמי, יש הבדלה, ברור. אבל, גם לגוי שייך לעניין של ראש השנה. הוא לא שייך לשבת. הוא לא שייך לשבת. הוא לא שייך לחגים, פסח הוא לא שייך. ראש השנה הוא כן שייך. דרך אגב, אתם זוכרים שבתפילות של מוסף, זה התפילה... התפילה החשובה בראש השנה, אנחנו מתפלים על העולם כולו. מתפללים על העולם כולו, ופה אתה רואה ממש את אהבת ישראל הענקית כלפי כל העולם. אנחנו דואגים לכל העולם, לא רק לנו. הרישה, כשאומרים, והרישה כולה בעשן, או כעשן תכלה, ותעביר ממלכת זדון מן הארץ, אתה לא חושב רק על החמאס, אויבינו, אתה חושב על כולם, על כל הרע והרוע שיש בעולם. זה הגדלות של עם ישראל. הוא לא עוסק רק בעצמו, ומבחינת אגואיסטי, דואג לעצמו ולאלוקים שלו, וזהו, לא, הוא דואג לכל העולם כולו. ולכן ראש השנה זה גם שייך לגויים. יפה מאוד, שאנחנו מבחינת שהקדוש ברוך הוא שופט אותם. בחג נידונים על, חסר המילה מים, זה בדף הבא, נידונים על המים. מתי זה חג? חג זה סוכות, זה כנגד ניסוח היין, שהקדוש ברוך הוא דן אותנו על כמה כמות הגשמים נקבל בשנה שבה. יפה מאוד, ולכן יש לנו, אומרת המשנה, ארבעה פרקים. פסח, שבועות, ראש השנה, סוכות, בסדר? כל אחד מהזמנים, פסח, למה אנחנו, הקדוש ברוך הוא דן על הדבועה? כי זה הזמן של הדבועה. זה הזמן של, 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 של מה יצא כאילו מהאדמה, נכון? אז בהתחלה זה השיעור, ואחרי זה החיטה. למה בשבועות? כי זה הזמן של פירות האילן. למה בסוכות? כי זה הזמן של הגשמים. אנחנו נתחיל להגיד, משיב הרוח מועד הגשם, למה בזמן, מתיים בזמן סוכות? ולכן כל פעם שיש זמן מיוחד, בנושא של הדבועה, זה הזמן שהוא דן אותם, בנושא של, של הפירות, של הגשם, ואז יש שאלה, למה דנים את האדם בראש השנה? מה, אתה מבין? הפירות האילן זה בתקופת שבועות, ולכן הקדוש ברוך הוא דן על פירות האילן. הגשמים זה בתקופת סוכות, אנחנו מדברים בצד הזה של, 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 של הכדור הארץ. זאת אומרת, הוא דן בזמן המתאים. אם זה זמן המתאים לגשמים, עכשיו דן על הגשמים, על המים, על כמות המים שכל העולם כולו יקבל. אבל למה דווקא הוא החליט לדון את כל בני האדם בראש השנה? מה קרה בראש השנה? אז תראו, זה לא השאלה שלי, זה השאלה שאלת הר"ן. תיכנסו לר"ן, בראש השנה, פה יש לכם, בר"ן, פה למטה מצד ימין, בראש השנה, כל בני העולם עוברים לפניו כבני מרום. יש לכם את זה? אוקיי, זה חשוב מאוד, זה פשוט מדהים, איך הוא מביא את זה. מפרש בגמרא, שנאמר, היוצר מפרש בגמרא, זה הכי כמח, היוצר רואה יחד ליבם, ובין את כל המעשה. ויש לשאול, ככה נתחיל מפה, ויש לשאול, אומר הר"ן, למה אדם נידון מראש השנה יותר מבשאר הימים? בסדר? זה השאלה שלו. דבישלמה, זה בסדר, שאר דברים, דהיינו דבועה ופירות האילן ומים, כל אחד בזמנו נידון, כמו שאמרנו, כל אחד משנר הדברים, הפירות, הגשם והדבועה, זה לפי הזמן שלו. אז ברור שהקדוש ברוך הוא דן אותו לפי זמנו. כדי אמרינן בגמרא, דפסח זמן דבועה הוא, פסח זה הזמן של התבועה, עצרת זמן פירות האילן, חג, דהיינו סוכות, זה זמן גשמי שנה. אבל אדם שנידון בראש השנה, ואני חוזר ואומר, כל בני אדם, למה הוא נידון בראש השנה יותר מבשאר הימים? תדון את האדם בפסח, תדון את האדם בקיץ. אולי זה לא יהיה תקופה הכי טובה לידון את האדם בקיץ, מה הוא זה בקיץ, לא יודע. אבל למה דווקא בראש השנה? שואל הר"ן. ותירוץ דבר זה, אתם רואים למעלה, עמוד השני, ותירוץ דבר זה למנו מדגר סינן בפסיקתא. יש מדרש פסיקתא שהוא מביא את התירוץ הזה על השאלה הזאת. שאלה כל כך חשובה שיש לנו תירוץ. מה התירוץ? הוא מביא את התירוץ בשם רבי אליעזר, אותו רבי אליעזר שקראנו במסכת ראש השנה, בפסוק, יש את הפסוק בישעיהו, אחי, זה הפסוק, אני לא יודע לי, זה הפסוק הכי מוכר באותה תקופה, שהם נוראים, דירשו השם בימצו, מה הכוונה דירשו השם בימצו? צריך לדרוש את השם כשהוא נמצא. ומתי הוא נמצא? בתקופה הזאת של הימים הנוראים. דתניה, ב-25 באלול, נברא העולם. בסדר? מה אומר רבי אליעזר? רבי אליעזר הוא מגלה לנו מתי נברא העולם. בקפה באלול. לפי המקובלים, קפה באלול זה יום של תיקונים, זה יום של לימוד תורה, זה יום מיוחד. למה? זה יום שבו נברא העולם. קפה באלול. אתה יודע? אז מי, ברגע שאתה קורא, ואתה יודע שהתנה שאומר שקפה בלול נברא העולם, אתה אומר, אני לא מבין, אתה רבי אליעזר שאומר שזה בקפה בלול, אתה סותר את עצמך, כי קראנו במסכת ראש השנה, בדף יהודה עמוד ב', שנברא העולם בתשרי, בראש השנה. אז זה סתירה, זה לא באלול, זה בראש השנה. אז תראה מה הוא אומר, ולפי זה, לפי זה שרבי אליעזר אומר שהעולם נברא בקפה באלול, זה דתניה שלימדו אותנו בברייתא בגמרא, בגמרא במסכת ראש השנה דף י' עמוד ב', דרבי אליעזר אומר בתשרי נברא עולם, זה סתירה לכאורה, זה סותר, תחליט, האם בריאת העולם זה היה בקפה, או היה באלף תשרי? אומר הר"ן, על גמר בריאתו כאמרינן, על גמר בריאתו כאמרינן, אומר רבי אליעזר, כשאומר בקפה באלול זה תחילת בריאת העולם, זה היום האחד של בריאת העולם. כשהלב בתשרי זה סוף בריאתו, גמר בריאתו. מה הכוונה גמר בריאתו? דאדם הראשון שבו נגמר העולם נברא ביום השישי, דהיינו באחד בתשרי. אומר שזה הלב בתשרי, זה בריאת האדם. בריאת האדם. האדם הראשון נברא בלב בתשרי. איך זה מסתדר? אומר שהעולם נברא בקפה באלול. אז פשוט. יום אחד של הבריאה, אני אומר יום אחד ולא יום ראשון, כי זה ככה כתוב בתורה, וירא ומבוקר יום אחד. יום אחד זה היה בקפה באלול. יום שני, כ"ו, כ"ז, כ"ח, כ"ט, א' תשרי. היום השישי של הבריאה, היום השישי של הבריאה שבו נברא אדם הראשון, זה היה באלף תשרי. ולכן זה לא סותר. העולם נברא בקפה באלול. העולם נברא באלף בתשרי. תחליט. לא, זה תחילת הבריאה, זה גמר הבריאה. עכשיו תסתכלו, שימו לב, שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי המעשה, ואחרי זה היה שבת. פה אנחנו מדברים על פעולתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פעל ביום הראשון, שני, שלישי, עד יום השישי. ושבת והנפש. בסדר? עכשיו, זה ידוע, אתם למדתם את הכוזרי הידוע, שכל העניין, שכשאתה אומר, אתה מתחיל לדבר על העולם, וככה אומרים גם שראש השנה זה בריאת העולם. למה אתה אומר שזה בריאת העולם ראש השנה? זה בריאת האדם. לא, כי עולם בלי אדם זה לא עולם. פשוט להבין את זה. העולם בלי אדם זה לא נקרא עולם. זה יצירת מולקולות, זה יצירת אטומים, זה יצירת אנרגיה, אתה יכול צמחים, דומם, מצוין. אבל העולם, כמו שהוא צריך להיות, העולם בשם עולם, זה דווקא כשהאדם נברא. ולכן, כל עוד שאדם לא נברא, זה לא עולם. זה תחילת בריאת הפרויקט שנקרא עולם. ברגע שיש את האדם, אז סוף סוף אתה יכול לתת את השם הזה של, של עולם. בסדר? זה כמו שאתה, שואלים אותך בן כמה אתה, אתה לא תתחיל להגיד, אני בן 20 ועוד 9 חודשים שהייתי בבטן של אמא. לא סופרים אותם, כי לא הייתה. כשיצאת מהבטן של אמא, מהרחם, אז פה נוצרת. אתה עכשיו בריאה גמורה. והעולם, כשאתה אומר שנברא עולם בתשרי, אז זה הגיוני, כי העולם זה עולם של אדם. זה עולם של, לא עולם של מולקולות. אתה יכול לקחת מדען גדול, הוא אומר, מה גיל העולם? גיל העולם זה ההופעה הראשונה של המולקולות או של הבקטריה הראשונה, זה היה לפני 14 מיליארד שנים. אני לא ממציא, ככה הם טוענים. זה בסדר גמור, למה לא? למה לא? בסדר. הם יותר חכמים, מבחינת הבקטריות, הם יותר חכמים מתלמידי חכמים. תלמידי חכמים לא עוסקים בבקטריות. הם עוסקים בבקטריה, והתלמידי חכמים, זה המדענים, והתלמידי חכמים עוסקים, החכמים עוסקים ביודקה, ביה, הם לא עוסקים בבקטר, גם, זה קשור, אבל אתם מבינים את ההבדל, הם עוסקים בקדוש ברוך הוא, מה השם רוצה, מה השם מצפה מאיתנו, מה השם מצפה מאיתנו לעשות עם הבקטריות, זה כן, אבל מי הכי חכם כדי לקבוע מתי נולדה הבקטריה? דווקא המדענים,
בסדר? מהזמנים זה מה שאנחנו לא...
לא, היה חכם גדול שקוראים לו הרב נדל, זיכרונו לברכה, הוא היה מבני ברק, כתב ספר וכו', קרוב מאוד לחזון איש, הוא אומר, אתה לא יכול להגיד שמבחינת הימים, וירא ויבוקר יום אחד, וירא ויבוקר יום שני, זה לא ימים של 24 שעות, כי המאורות הגדולים, דיינו הירח והשמש, הקדוש ברוך הוא יצר אותם רק ביום רביעי. אז לפני יום רביעי, אין שמש, אין ירח. אז איך אתה יכול להגיד שהימים זה של 24 שעות? אז וירא ויבוקר זה לא של 24 שעות, ולכן כל מה שאומרים לגבי הימים, זה לא הימים כמו שאנחנו מכירים את זה היום. כן, בדיוק. אז זה אומר שאפילו אחרי ביום רביעי, כשכתוב וירא ויבוקר יום רביעי, זה לא 24 שעות. זה משהו אחר. אבל מה שכן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמה זמן על השעון מבחינת בסדר, זה יגידו, לא יודע. אבל מה שכן, נכון? לפני 5,785 ועוד 11 חודשים, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. היה האדם הראשון, זה כן. ואחרי זה יש המון שאלות, אבל כרגע, זה כן אנחנו יודעים. אבל מתי הבקטריה הראשונה הופיעה? בסדר. ולכן, לענייננו, הר"ן אומר, על ידי הפסיקתא, דבר מדהים. אומר בעצם, כשרבי אליעזר אומר, נברא עולם בקפה, זה תחילת בריאה. זה בסדר. זה בראשית. בראשית ברל את השמים את הארץ, זה התחיל בקפה באלול. חס ושלום, אני לא רוצה להוריד בקיאו זה את הערך של היום הראשון הזה של קפה באלול. קפה באלול זה יום אדיר. בסדר? זה בראשית. בסדר. זה משנה. כי יש ערך, יש ערך, שמיים וארץ. אתה אומר, זהו זה העולם? לא. זהו, יש לי עולם. לא, יש לך שמיים וארץ. זה מדהים. אבל אין עולם. העולם זה על המכה בפטיש. עכשיו יש לך עולם. עכשיו, ולכן, מתורץ רבי אליעזר. רבי אליעזר שאומר, בראש השנה נברא האדם. עכשיו, מה אנחנו יכולים להבין לפי הר"ן? למה אנחנו צריכים את התירוץ הזה? כי אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא, כל ראש השנה, הוא דן את כל בני האדם. למה? כי כל בני האדם נולדו בעצם... לראש השנה. בסדר? באלף ותשרי. כי זה יום השישי של מימי הבריאה. בסדר? עכשיו, אתם למדתם את זה שהזמנים שלנו זה בספירלה כזאת. מה זה אומר? חוזרים להתחלה, תחילת השיעור. היום אלף ותשרי, שזה ראש השנה, היום אלף ותשרי, הקדוש ברוך הוא חוזר על הפעולה, על הנהגתו, על פעולתו. מה הוא עשה, הקדוש ברוך הוא באלף ותשרי? הוא ברא את האדם. אז כל הלב בתשרי, הקדוש ברוך הוא בורא את האדם. מה אמרנו מקודם? אמרנו, בראש השנה זה התחדשות האדם. וזה ברור. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו. בכל יום תמיד מעשה וראשית. אבל פה זה ההתחדשות. זה מקור של כל ההתחדשות. זה מקור של כל מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. זה יונק מראש השנה. והקדוש ברוך הוא כל ראש השנה בורא אותנו. ואני אתן לכם את הסוף, אבל חשוב לדעת, אנחנו נקרא את זה. איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. הוא ברא את כל העולם, העולם הדומם, הצומח, החי. הוא ברא עם הדיבור, נכון? הוא אומר, אלוהים יאור ויאור, עם הדיבור, עם אמירות. בעשרה מאמרות נברא העולם, נכון? הוא אמר, הבריאה היחידה שהוא לא ברא אותה על ידי הדיבור, זה האדם. למה? כי הוא ברא אותם עם ויפח באפיו נשמת חיים. הוא הפיח, מן דנפר מדילי נפח אומר הזוהר. הוא לקח כביכול את הנשימה שלו, ועם הנשימה שלו הוא יצר, הוא הפיח את החיים, נשמת חיים שלנו. כל השאר זה דבר חיצוני לקדוש ברוך הוא. יש הקדוש ברוך הוא הדיבור שלו, וזה נוצר. אבל פה זה משהו אחר. זה כמו, סליחה, לדוגמה לא טובה, אבל יש הבדל בין סטיב ג'ובס, בסדר? סטיב ג'ובס מאפל, בין האייפונים שלו, אייפון ראשון, שני, שלישי, לא יודע עכשיו, אולי זה אייפון 613, לא יודע, תגידו לי אתם, בין האייפונים שלו, לבין הילדים שלו. מה ההבדל? הוא יצר את האייפון, אבל זה משהו חיצוני לו. אבל הילדים שלו, זה משהו אחר לגמרי. הוא הכניס את עצמו בתוך הילדים. זה ממנו. אז אתה לא יכול להשוות בין האייפונים, היצירות, הכלים שהוא יצר, לבין הצאצאים שלו. בסדר? אז כביכול זה אותו דבר. יש כל היצירות והאדם. האדם זה ויפח נשמת חיים. הוא הפיח את רוחו בתוך האדם, וככה הוא יצר את נשמתו, את החיות שלו. תראו את המתה שפת אמת, פה מקור 4, אומרים, בעשרת ימי תשובה, אומרים זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, נכון? ואז אומר השפת אמת, מה הכוונה זוכנו לחיים? זוכנו לחיים זה תזכור אותנו לחיים. עכשיו, אנחנו יודעים, אומרים את זה במתי? בעשרת ימי תשובה. אבל בעשרת ימי תשובה, זה בעצם הם מתחילים מראש השנה, נכון? מתחילים מראש השנה, זה יום הראשון של עשרת ימי תשובה, עד יום הכיפור שזה יום העשירי. יפה. יום ראש השנה, גם נקרא יום הזיכרון. זיכרון זה בא מלשון זכר, פשוט. אבל לשון, כאילו המילה זכר, זה בא מהמילה זכר. ויש הבדל בין זכר ונקבה. אני לא מדבר על איש ואישה, אני מדבר על זכר ונקבה. בתורה כשאתה אומר זכר, זה הפעולה. משהו אקטיבי, שאתה פועל, זה זכר. נקבה זה קבלה. בסדר? אתה מקבל. בסדר? מבחינה ביולוגית, זה פשוט כדי להביא ילדים לעולם, יש את הזכר שנותן והנקבה שמקבלת. בסדר? עכשיו, כל העניין של זיכרון, אנשים חושבים, ככה גדלנו כאילו בתרבות המערבית, אני בעצמי, באירופה, הזיכרון זה משהו אקטיבי או זה משהו פסיבי? זה משהו איכשהו פסיבי. אתה זוכר, אתה נפעל מהאירוע שאתה מעלה בזיכרון שלך, הייתה השואה. אבל בתורה זה לא. המילה זיכרון, המילה זכר במלשון זכה. הזיכרון זה כדי לפעול. אתה זוכר ועל פי זה אתה פועל. רבי אלישע, זצ"ל, רבי אלישע מלשינסקי, הוא תמיד הוא חוזר על זה, הוא אומר, היום יש המון זיכרון. יש המון זיכרון. אתה לוקח את האייפון שלך, יש לו מיליארד זיכרון. אבל זה מה שהתורה רוצה? שאתה זוכר את הכל? זיכרון? לא. הזיכרון שאנחנו רוצים זה מודעות שאני זוכר את יציאת מצרים. נו, מה אתה עושה עם זה? אני זוכר בריאת העולם, אני זוכר את התורה, זוכר את הקדוש ברוך הוא. זה כדי לפעול. זה לא זיכרון פסיבי שאתה יושב, אני זוכר לפני 2000 שנה. לא, זה לא מעניין אותנו. ולכן כל העניין של הזיכרון זה פעולה. כשאתה אומר זוכרנו לחיים, מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא תזכור, אני, רגע, אני זוכר אותך. יש לך כוח. זה. לא, כשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו זוכרנו לחיים, מה זה אומר? בדיוק, תפעל בתוכנו חיים. תפעיל, תפעל בתוכנו להביא בתוכנו חיים, חיות חדשה. עכשיו תראו את השפת אמת, הוא אומר, זוכנו לחיים, דירטיב, ויפר באפיו נשמת חיים. איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? ויפר באפיו נשמת חיים. ובראש השנה, שמתחדש הבריאה, בראש השנה, כשהבריאה מתחדשת, דיינו בריאת האדם, אתה מתחדש, הבריאה שלך מתחדשת, נתחדש גם כן כוח הנשמה. בסדר? מה זה אומר מתחדש כוח הנשמה? הקדוש ברוך הוא פועל בנשמה ויש התחדשות מצד הקדוש ברוך הוא בתוך החיות שלנו. עכשיו, איך הוא פועל? פשוט, כאילו פשוט. אנחנו לא עושים, אם בלעדיו לא היינו עושים את זה. אלא, איך ויפח באפיו נשמת חיים? אני אעשה לכם. איך ויפח באפיו נשמת חיים? זה ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא הפיח בתוכנו את רוחו. איך אתה פועל עם השופר? כל העניין של השופר זה לחזור על אותה הפיכת חיים בתוכנו. זה הפעולה. על ידי השופר, אדם מתחדש בראש השנה. וחוזרת חלילה פעולתו של הקדוש ברוך הוא לברוא אותנו מחדש בראש השנה. שאתה אומר, נו, זה... מה זה, זה יותר מדי שירי, מה זה סמלי השופר, לא, זה פועל. הרב יהודה כהן קוק זצ"ל, הוא היה אומר, זה השופר, זה סימפוניה אלוקית. אתה מאמין שזה מצווה או זה סתם סמל? אני לא אוהב כשאנחנו שומעים, טקס החופה. לא, זה לא טקס החופה. אתה אומר שאתה בניתוח לב פתוח, זאת אומרת, זה טקס, זה לא טקס, החיים במוות בידיים של אותו מנתח. או יביא את החיים או הפר של החיים. אתה אומר, אה, זה רומנטיקה, זה שירי, לא, הכל מדויק, והוא ידע מתי להשתיל את הלב, ולחץ דם, הוא בודק את הלחץ דם, הוא יודע בדיוק מה לעשות, כדי להחזיר את החיים בתוך הבן אדם. אותו דבר בראש השנה. אתה מברך על השופר, זה לא סימפוניה. אתה יכול להגיד שכל התקיעות באלול זה רשות, כמו שהגמרא אומרת, בסדר, אבל בראש השנה, אתה מברך על זה בשם ומלכות. זה פעולה אלוקית, הקדוש ברוך הוא פועל. איך אני יודע שהקדוש ברוך הוא פועל? כי אתה לא מברך לתקוע בשופר. אתה לא מברך, שמיע, שומע. כן, פה, למה? כי אני פסיבי לכאורה. אני שומע את קולות הסימפוניה האלוקית, וזה מחדש את החיים שלי. ככה הקדוש ברוך הוא פועל. כן. שרים? כן, שרים. לא הבנתי את השאלה. אתה לא רוצה לשיר? למה לא לשיר? לא, כי אתה צריך, נכון, מתי אתה לא עושה כלום? בתקיעות שופר. בתקיעות שופר אתה בדממה. אפילו אתה באמצע מוסף, ואתה מתפלל בכל הכוונות, ועל בל תוקע, הוא תוקע, אתה צריך לעצור. איפה שאתה, אתה צריך לעצור. אסור לך לדבר. כי אתה בדיוק בניתוח. אתה צריך לחשוב הכוונות, בלי להיכנס לכוונות של הערי והכל. אלא פשוט, הקדוש ברוך הוא בורא אותי מחדש. אתם זוכרים, זה גם קל לזכור, אנחנו תוקעים בשופר, זוכרים את השופרות של מתן תורה, זוכרים את השופרות של יריחו, להפיל את הזה. השופר זה גם מפיל את כל, אני לא רוצה את זה, כל הרוע, כל הדברים הרעים שבתוכנו, השופר הוא מנקה אותנו. מה, לא פגשתם פעם צדיק גדול, והדיבור שלו, יצאתם, וואלה, מה, אני כבר לא רוצה לעשות את זה. רק הדיבור שלו. למה? כי השמיעה היא מחוללת בתוכנו שינוי. זה פשוט. שמע ישראל. לשמוע זה מחלל בתוכנו שינוי. על פי הדברים שאתה שומע, אז אתה אומר, וואו, צודק הבן אדם. אדם הוא יכול להפוך את כל החיים שלו רק על ידי דיבור. פה זה דיבור אלוקי. זה צעקה אלוקית. השופר זה צעקה אלוקית. אבל על ידי הצעקה הזאת, וזה עוד פעם, זה לא מילים. זה הרבה יותר ראשוני ממילים. וזה לא חצוצרה. יש את החצוצרות, שזה מעשה בני אדם. מי בנה את זה הכלים וחצוצרות, זה בני אדם. אבל פה זה מעשה טבעי. זה הטבעיות האלוקית של העולם, שפוגש אותנו ומחולל בתוכנו התחדשות. אז זה מה שאנחנו רוצים ללמוד. אנחנו פעם הבאה נחזור על זה בעזרת השם. ונלמד מה קרה באותו יום של יום שישי, שזה ראש השנה הראשון. אז עכשיו נסכם. כשאתה קורא בתורה את יום השישי, מה קרה באותו יום השישי? זה בעצם הראש השנה הראשון של העולם, של האנושות. ואם זה קשור לאדם הראשון, זה קשור לכל העולם, לכל האנושות. ומה עשה, האדם הראשון ביום הראשון? אם אתה יודע מה קרה, אתה תדע איך לבוא באותו יום של ראש השנה. כל טוב!